לחיים, לחיים, לכולם. פותחים בכבוד אכסניה, באמת מרגש תמיד לבוא לראות עוד חלק ונחלה שנקרא בממלכה של הרבי בעולם. וברוך השם, לראות מקום יחסית קרוב, אני גר בנהריה, לא כל כך רחוק, אבל פעם ראשונה להיות בהתוועדות אצל הרב שמעון, כמו שאמר, בן אחותי, באמת שמחה גדולה והתרגשות מיוחדת, ובעזרת השם שיהיה לכולנו חג שמח. אפשר לפתוח באיחול שכולכם בוודאי מכירים, לשנה טובה, בלימוד החסידות, בדרכי החסידות, כל אחד ואחד תיכתבו ותיחתמו בעזרת השם. אנחנו כאן בבית כנסת הקהילתי בקריית מוצקין, כן? יש הבטחה שהבטיח בעל התניא, מי שישמח בשמחתי הבטיח בעל הגאולה, אז הוא יוציא אותו מן המיצר אל המרחב, הוא יוציא אותו מן הגשם אל הרוח. זה כמה גרסאות, הכל נכון, רק זה כמה אופנים. יוציא אותו מן הגיהנום ויזכה לראות נחת מיוצא חלציו. כל אחד מהברכות הללו זה אין סוף, וודאי שכולנו משתתפים היום בשמחתו, שמחתנו של בעל הגאולה, דבר גדול מאוד. טוב, להכניס במסגרת של זמן את כל הרעיונות הנפלאים והאדירים של תורת החסידות, זה קצת מזכיר את האמרה שאמר רבי לוי יצחק מברדיצ'וב כשהוא ראה את ספר התניא לראשונה. הוא אמר, אחרי שהוא דפדף בספר וראה את העניינים שכתובים שם, הוא עשה איזה כזה וואו כזה גדול בסגנונו של רבי לוי יצחק. הוא אמר, איך הצליח המחבר לקחת אלוקים כל כך גדול ולהכניס אותו בספר כל כך קטן. אז לקחת ולקמת במסגרת של זמן את כל הרעיון, זה צריך להיות בשביל זה אדמור הזקן. אבל ננסה לדבר כמה נקודות שילמדו על הכלל כולו. יש, אני אקדים נקודה שאני זוכר, שמעתי מהרבי יותר מפעם אחת, גם הרבי כותב את זה בכמה מכתבים, מסר נפלא שלומדים מההשתקפות של השמש במים. רבי אומר, כשאתה הולך על שפת הים בצהרי היום, אתה רואה את כל השמש במים, אתה אפילו רואה שוליים מסביב, ממש את כל השמש. אתה יכול לחשוב שכדי לראות את כל השמש אני צריך בשביל זה ים. אבל תנסה, תוציא כפית אחת של מים, תעמוד באותו מקום מתחת לשמש ותסתכל בכפית, אתה תראה את כל השמש בכפית, אפילו שוליים מסביב. זאת אומרת שאת כל השמש, אומנם צריך ים בשביל זה, אבל גם בכל טיפה רואים את כל השמש. זה רבי למד כהוראה שבתורה כל מילה זה אינסוף. למד את המשפט, שמעת הרעיון, קצר, ונחיל את הכל. כל השמש וכל טיפה, אז כמה שנספיק, בטיפות שנספיק, בעזרת השם נראה בזה את כל השמש, את כל העוצמה של החידוש הנפלא של החסידות. אמר אחד מהאדמו"רי חב"ד, האדמו"ר החמישי, הוא מכונה הרבי הרש"ב, ראשי תיבות של שמו רבינו שלום דוב בר, הוא הגדיר את היום הזה, יוטט כסלף, בהגדרות הכל כך מוכרות לנו היום, מה שהזכרתי קודם, שמאכלים כמו ראש השנה, מי זה שאם נתן ליום הזה את הכינוי ראש השנה, זה הרבי הרש"ב. רק ממנו התחילה התייחסות ליום הזה כראש השנה. אחד הביטויים המעניינים שאמר הרבי הרש"ב, זה כתוב בתחילת היום יום, יש מכתב קצר, הוא כותב ביום הזה, אני מצטט את המילים שלו, אור וחיות נפשנו ניתן לנו. ביום הזה קיבלנו את האור ואת החיות של הנפש שלנו. המשפט הזה הוא כל כך עמוק, כמה פשוט, כמה מכיל את הכל, ואומר לנו מה זה באמת חסידות. תחשבו על המושג אור. כשיש לנו חדר עם מלא פריטים, חשובים, נחוצים, שמישים, זהו, זה בדיוק המחשה מצוימת, תזמון מדויק. יש לנו חדר עם כל הפריטים, אבל רגע חושך. לא רואים כלום. מה קרה כשהאור הגיע? אתה קדוש ברוך הוא איתנו. מה קורה כשהאור מגיע? פתאום אתה רואה את הכל. רגע, מה התווסף פה? מה התווסף פה ברגע הזה? יש איזה פריט נוסף שהגיע לחדר? לא הגיע פריט נוסף לחדר. יש איזה אדם נוסף שהגיע לחדר? מי שהיה הוא שנמצא. אבל פתאום הכל מואר. אני יכול לראות כל דבר, מה עניינו, מה מעלתו, מה עושים איתו. תורת החסידות זה אור. היא לא באה להוסיף חלקים חדשים בתורה. היא לא באה לומר לך, רגע, עד היום למדת את הגמרא, זהו, תפסיק, היום תלמד משהו אחר. אותו תורה, אותו תנ"ך, אותה משנה, אותם ספרים. החסידות מה עושה לך? היא מכניסה בזה אור. הופכת לך את ה... את הכל, זה משהו אחר. אותו דבר חיות. אדם לא עלינו בר מינן. יש לו רמח איברים ושסה גידים. מיד אחרי שהוא הסתלק. מה חסר לו? הכל. הכל קיים, אבל אין לו כלום כשאין לו חיות. החיות לוקחת את כל המערכת ועושה אותה משהו חי. אומר הרבי, אתה יודע מה חסידות באה להביא לעולם? מה יוטט כסלב הביא לעולם? אור וחיות נפשנו. אמר הכל במשפט אחד. תתבונן במילים, זה מביא הכל. אז אנחנו ננסה בזמן קצר לקחת את המשולש המפורסם. אורייתא, ישראל, אורייתא וקודשא בריך הוא. ישראל, עם ישראל, תורה והקדוש ברוך הוא. ננסה לטעום על שלושת אלה עד כמה שנספיק ולראות איך המושגים האלה קיימים בלי חסידות, ומה תורת החסידות הכניסה בעניין. איך היא שינתה, איך היא רוממה, איזה אור וחיות היא הכניסה במושג יהודי, בתורה ובקדוש ברוך. נתחיל קצת אולי מההיסטוריה. כשכל אחד נמצא בצומת דרכים, אז הוא מחפש עם מי אני יכול להתייעץ. מחפש אדם, בעל ניסיון, הרבי אומר את המשנה, עשה לך רב, חסיד שואל את הרבי, מה עושה הרבי כשהוא צריך להתייעץ עם מישהו? אז יש סיפור מעניין על בעל התניה. בעל התניה עצמו היה בצומת דרכים, והוא חיפש עם מי להתייעץ. מתי היה בצומת דרכים? כשבאו לאסור אותו בפעם הראשונה, זה היה בחג סוכות, אז הוא ברח, הוא התחבא. הוא אמר ככה, הפסוק אומר, חבי כמעט רגע. הוא התחבא, והחיילים באים, מה מתחבא? חפש אותך, אבל ראש הפלוגה הבין שהוא נכנס, הוא נקלע באמצע חג, חג סוכות. אז הוא אמר, בוא, לא נשבש להם את החג. מתי נגמר החג? עוד יומיים, עוד שלושה, עד ארבעה, נחזור. עזב, והרבי יצא מהמחבוא. אבל ידעו שהוא עוד מעט יגיעו שוב. אז הרבי התלבט מה לעשות כשהם יגיעו שוב. עוד הפעם לברוח? או פעם הבאה כשהם יגיעו, שיקחו אותו במרכבה השחורה, כמו שכולם מכירים את הסיפור. אז הרבי היה בצומת דרכים, מה לעשות? אז הרבי חיפש עם מי להתייעץ. אז הסיפור הוא שהרבי פנה לאחד החסידים שלו להתייעץ איתו. דרך כלל החסיד מתייעץ עם הרבי. פה הרבי התייעץ עם החסיד. אבל הרבי בחר איזה חסיד. הוא בחר חסיד אחד, ובו ואיתו הוא התייעץ. עם איזה חסיד הוא התייעץ? לחסיד קראו רבי שמואל מונקס. רבי שמואל מונקס היה חסיד מאוד מיוחד, מאוד לא שגרתי. אפשר לומר במילים פשוטות, חסיד שובב. יש עליו כל מיני סיפורים, שחלקם בוודאי אתם מכירים, שהוא היה פשוט ביטא את הרעיון חסיד שובב. אם זה הסיפור שהוא פעם נתלה על חומת הבניין של הרבי, שואל אותו מה אתה תלוי, אומר אצל הסנדלר תולה נעל, ואצל החיה תולה חליפה, אצל הרבי תולה חסיד. או שפעם הרבי נסע לאיזה מקום ולא היה בעיר, ובא אישה לבקש על הבת שלה שצריכה ללדת, ויש קושי והתינוק לא יוצא, והיא מבקשת רחמים, חבלי לידה, שתלד כבר, והרבי לא היה, אז הוא עתה עליו את התלית, תחפש כאילו הוא הרבי, וכן, אישה באה, מה, צריך לעזור לה, מה להגיד לה, רבי לא נמצא ולשלוח אותה, צריך לעזור לה. היא לא ידעה, היא לא הכירה את הרבי, נכנסת אליו ואומרת לו, יש כאן בעיה, מה עושים? אז אומר לה, תגידו בבית 7 פעמים יזכור. אוקיי, הלכה הביתה, אמרה 7 פעמים יזכור, ברוך השם, האישה ילדה. אחרי כמה ימים היא באה להגיד תודה לרבי, שברוך השם ההצעה שלו עזרה. אבל כשהיא חזרה, הרבי כבר היה. נכנסת לרבי, היא לא זיהתה את ההבדלים, היא באה להגיד תודה שההצעה עזרה. הרבי מיד הבין ידו של מי במעל, ואחרי שהיא הלכה, הרבי קרא לחסיד רבי שמואל ושואל אותו, מה הרעיון ש... הוא אמר פשוט מאוד, בבית כנסת כשאומרים יזכור פעם אחת, כל הצעירים יוצאים. אחרי 7 פעמים יזכור בטוח שהתינוק יצא. זה היה חסיד רבי שמואל, היה, היה לו פיקחות ושובבות, כן? אולי עוד כינוח אחד, כשהוא פעם ראשונה החסיד הזה הגיע לאדמור הזקן, הוא רצה להתקבל כחסיד, הוא בא לאדמור הזקן, זה היה בלילה. הוא חיפש את הבית של הרבי, הוא ראה בית אחד מואר, הוא אמר זה כנראה הבית של הרב. אז הוא דופק בדלת, הרבי לא פותח לו את הדלת. אז מור הזקן, הוא רואה ברוח קוצר גם מי עומד מאחורי הדלת. לא פותח לו, הוא דופק, דופק, הוא רוצה להיכנס, רוצה לפגוש את הרבי. אז הרבי אומר לו מאחורי הדלת, אם לא תלך מפה, אני אקרא לגוי, יש בכל בניין איזה גוי שמשרת, אני אקרא לגוי אם לא תלך מפה. אז הוא צועק מאחורי הדלת, הגוי שלי יותר חזק מהגוי שלך. והרבי הכניס אותו. תכוון לומר, הנפש בהמית שלי היא יותר חזקה, והרבי קיבל אותו. היה לו שפה שהרבי הבין אותו והוא הבין את הרבי. איתו בחר האדמו"ר הזקן להתייעץ. האם עכשיו לברוח או להישאר? הוא לא עמד דום ואמר, הרבי מתייעץ איתי. הוא אומר, כן, יש לי מה לומר. זאת אומרת, אני רוצה לענות לרבי עם סיפור. והוא מתחיל לספר סיפור שהיה פעם איזה צדיק שנסע עם העגלון שלו ליעד מסוים, והגיעו בדרך למדרון. והגיעו למדרון, העגלון איבד את השליטה על הבלמים של המרכבה עם הסוס. והסוס דוהר, והם בעגלה, והוא בפחד מה הולך לקרות. בסוף המדרון היה סוג של ארמון קטן של פריץ גוי. מרוב שהם טסו במהירות ולא יכל לעצור, הם פרצו לתוך החצר, שברו את הגדר, ופתאום הם מוצאים את עצמם בתוך הזה עם כל הארס והחורבן שהם עשו שם. הפריץ יוצא ברע, בכעס, זוהם, מכוון נשק ורוצה לירות בעגלון. העגלון נבעל, ואומר לפריץ, זה לא אני, זה הוא, מזביע לצדיק. מה זה לא אני, זה הוא. אז הפריץ מסתכל על הצדיק, קיבל פיק, הוריד את היד, ואומר, טוב, פעם הבאה תיזהרו ותעופו מפה. אחרי שהם נסו כברת דרך, אומר הצדיק לעגלון, מה הדבר הזה שעשית? מי שאיבד את המושכות זה אתה, הוא רוצה להרוג אותך, מה אני בעסק? למה אתה מצביע עליי שהוא יירה בי? עונה העגלון לרבי, לצדיק, אומר לו כך. אומר לו משפט אחד. אם אתה צדיק אמיתי, הרי בן כוחו זה לא יפגע בך, כי בצדיק הוא לא יכול לפגוע. ואם אתה מתחזה, אז כנראה מגיע לך. ככה אמר את הסיפור הזה מספר רבי שמואל מונקס לאדמו"ר הזקן, והוא מתרגם לו ואומר לו, כמובן בסגנון אחר, אומר לו, אם אתה רבי אז לא יקרה לך כלום, תלך, לא יקרה כלום. אם אתה לא רבה, למה לקחתם מכל כך הרבה יהודים את הטעם של העולם הזה? מה בעצם הוא אמר לו? הוא אמר לו במשפט אחד, מה חסידות עושה לאדם? היא לוקחת לו את הטעם של העולם הזה. מה פרוש לוקחת לו את הטעם של העולם הזה? היא מרוממת אותו לכזה מצב שתאוות העולם כבר לא מדברים אליו. וזה אולי גלום במשפט שאמר בעל התניא, שאמרנו בפתיחת הדברים, מי שישמח בשמחתי, אני יוציא אותו מהגשם אל הרוח, מהגשמיות לרוחניות. אני ארומם אותו למצב כזה שהחומריות והגשמיות והשטויות של העולם פשוט לא ידברו אליו. זה המתנה שאנחנו מקבלים. נתרומם מן הגשם אל הרוח. אז להבין את הרעיון הזה של ההתרוממות מן הגשם אל הרוח, נראה את זה ב... עכשיו אני מדבר על משיח וזהו. עכשיו מדברים על משיח והגאולה מגיעה, זהו גמור. נדבר איך פה רואים את השינוי הזה בישראל, כמו שאמרתי, באורייתא וקודשא בריך. נתחיל בישראל, ביהודים. מי שמכיר קצת ההיסטוריה של התקופה שלפני הבעל שם טוב, חמלנצקי וכל הגזרות שהיו, אז היה בעם ישראל, אפשר למצוא את זה עדיין שיירים בכל מיני עיירות ברוסיה, בקהילות היהודיות היו בתי כנסת נפרדים לכל סוג של יהודים. התלמידי חכמים התפללו בבית כנסת מסוג של תלמידי חכמים, והיהודים הפשוטים, הסנדלרים, החייטים, הקצבים וכדומה, היה להם את הבית כנסת שלהם. התלמידי חכמים לא הסכימו להכניס אליהם לבית הכנסת את הסנדלר והקצב והחיית הפשוט. בא בעל שם טוב, כל סיפורי הבעל שם טוב המוכרים, אסף את היהודים בשוק, היהודים הפשוטים, ואסף אותם, חימם להם את הלב, קירב אותם, כן? מי שקורא את הסיפורים האלה יכול לצייר לעצמו שהבעל שם טוב היה איזה סבא לנחמד כזה, שאהב אנשים ו... והוא היה כזה חביב וכאב, הוא באמת היה חביב, כן, ברור. אבל אף אחד לא יודע או לא חושב או לא מתאר שבעל שם טוב היה גאון אדיר בקבלה, בניגלה. תראו רק מי היו תלמידיו, מי היו תלמידי תלמידיו. בעל התניא הוא תלמיד תלמידו, שחיבר את השולחן ערוך, תלמיד תלמידו. הבעל שם טוב היה אדיר וגאון בכל חלקי התורה. התלמידים שלו היו, כמו שכתוב, 60 גיבורים ו-60 תלמידים של הבעל שם טוב. אז מה היה הדבר הזה, הירידה לעם ברמה? הבעל שם טוב בא לעולם לגלות ליהודים מה זה יהודי. אני אגיד את זה במשפט אחר. הוא בא לתלמידי חכמים לומר להם, אתם יודעים מה הבעיה שלכם? הבעיה שלכם זה לא שאתם לא יודעים להעריך את הסנדלרים, או לא יודעים להעריך את החייטים, אתם לא יודעים להעריך את עצמכם. אתם לא מבינים למה אתם יהודים. אתם לא מבינים מה זה יהודי. אתם מציירים שיהודי זה מי שיודע כך וכך דפי גמרא, יודע כך וכך ספרים, עושה כך וכך מעשים, לבוש כך וכך, מקצוע שלו כך וכך, זה יהודי. מי שיורד מהרשימה, אז הוא לא שייך, הוא חצי, הוא רבע, הוא לא יודע אם בכלל לא. בא בעל שם טוב לגלות מה זה יהודי. הוא בא לגלות מבט יהודי, זה משהו שמעל כל התיאורים שאמרנו. ודאי שצריך ללמוד ולהתפלל ולקיים מצוות, ברור. אבל זה, המהות היהודית לא נהיית יותר חזקה או פחות חזקה במהות שלה, מה אתה עושה או איך אתה מתקיים או איך אתה מתנהג. ניקח אולי דוגמה קיצונית. אני אקח בן אדם ונכניס אותו בתוך רפת במשך 50 שנה. הוא יראה כל היום חציר ובהמות וזה מה שהוא יאכל. הוא יהפוך להיות בהמה. הוא יהיה בן אדם שאולי ילך על ארבע ואולי יעשה קולות של בהמה, אבל הוא יהיה בן אדם. מהות לא משתנית בהתנהגות. בא בעל שם טוב לומר יהודי זה מהות, והמהות הזו לא משנה מה מצבך, אתה יהודי, זה משהו שהוא לא נמדד. אולי ניתן דוגמה להמחיש את זה באיזה רעיון שהרבי פעם אמר. כשכל אחד מאיתנו כאן קודם טעם מהמתאמים, היה לנו מגוון של דברים, לא נכנסתי, אבל אני מתאר לעצמי שזה היה טעים. לפני שאכלנו בירכנו, אם זה מים, אם זה משקה, שהכל נהיה בדברו, בורא מיני מזונות, בורא פרי אדמה וכדומה. כי ברור, יהודי יודע, לפני שאתה נהנה ממשהו, אתה מברך. אתה בשולחן ערוך כתוב, אם אתה אוכל בלי ברכה, זה כאילו שאתה גוזל, אתה אומר ברכה, אתה מקבל אישור ליהנות ממה שאתה אוכל. אם על כוס מים, שהנאה שלו היא רגעית, או אחרי זמן קצר אני כבר צריך עוד כוס מים, אז אני לא אכניס את זה לפה בלי לברך לבורא עולם ולהגיד ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. אז על ההנאה הכי גדולה שיש לנו, מה ההנאה הכי גדולה שיש לנו? שקמנו בבוקר והנשמה ירדה לגוף. יש הנאה יותר גדולה מזה? הנשמה, התעוררנו. יש יהודי בנעריה, יהודי מבוגר, שהפתגם שהוא אומר כל הזמן זה קמתי בבוקר חגיגה, כל השאר בונוס. זה המשפט השגרתי שלו. והוא צודק. קמת בבוקר, נשמתך ירדה על הגוף, התעוררת, ברוך השם. אז בדרך כלל אומרים ברכה לפני שאוכלים. אז אני לא יכול להגיד תודה להשם לפני שהתעוררתי, כי אני עדיין ישן. אבל לפחות איך שהתעוררת, קלטת שאתה ברוך השם פקח את העיניים, מה לכאורה הדבר הראשון שהיינו צריכים לעשות? לומר, ברוך אתה השם אלוקינו מלך העולם, המחזיר נשמות לבגרים מתים. זה מה שאנחנו צריכים לעשות בפקיחת העיניים. עכשיו אנחנו מברכים את הברכה הזו. אבל מתי מברכים את הברכה הזו? אחרי שנצחצח שיניים ונתלבש ונהיה מאורגנים, אולי נשתה איזה כוס קפה, אם נעשה יותר טוב זה יהיה לפני הכוס קפה. אבל אחרי, לא יודע כמה זמן שהתעוררנו, נפתח את הסידור, נתחיל להגיד, אחרי כמה שורות, אחרי ברכה קודמת, נאמר את הברכה הזו. אחרי איזה הקדמה, אלוקיי, נשמה של זה. למה לא פותחים מיד בברכה הפשוטה הזו? למה? ומה אנחנו בעצם כן עושים? כולנו יודעים, מה הדבר הראשון שכן עושים? שפוכים עיניים? מודה אני לפניך, נכון? מה זה המודה אני? זה תחליף לברכה. כאילו, ההסבר הפשוט, להגיד שם שמיים, להגיד את שם השם, עם ידיים שהן לא תאורות, קמתי מהשינה, לא מתאים, אני לא יכול להגיד עכשיו, אני צריך להיות מוכן קצת. מצד שני, לא להגיד תודה, אני גם לא יכול. אז מצאנו איזה פטנט, בוא תגיד תודה חלקית כזו, תגיד מודה אני לפניך, במשפט שלם, אתה לא מזכיר את שם שמיים שם, אמרתי תודה בלי להזכיר אותו, בהמשך אני אהיה מוכן, אני אזכיר אותו, ואני אגיד את הברכה כמו שצריך. זה הסבר נכון. אבל לפי ההסבר הזה מה יוצא? שהמודה אני הוא ברמה יותר ממוכה מאשר הברכה. הברכה תבוא כשנהיה מוכנים. בינתיים נגיד ככה כפתיח איזה בא הרבי מלובביץ' בשיחה והופך את הקערה על פיה ואומר בדיוק הפוך. המודה אני הוא יותר מהברכה. ברכה אני לא יכול להגיד עם ידיים לא תאורות. כי הברכה לא מתאימה, היא לא יכולה להיכנס כשהסיטואציה לא נמצאת כאן בהתאם. המודה אני נכנס בכל מצב. המודה אני לא מתחשב במצבי, אם אני כן מתאים או לא מתאים, אם אני כן טהור או לא טהור, אם אני כן מוכן או לא מוכן, אם אני עם פיג'מה, עם בגדים, זה לא משנה. המודה אני מתאים תמיד. כי המודה אני מבטא את המהות שלי. אז המודה אני הוא לא נמוך מהברכה, הפוך. המודה אני הוא למעלה מהברכה. הוא לא צריך תנאים כדי להיכנס. זה המהות של המודה אני. זה אותו רעיון שאמרנו קודם. מה זה יהודי? יהודי לא צריך תנאים. כמה למדתי, כמה עשיתי, כמה, איך התלבשתי ומה. כל זה צריך שיהיה, אבל זה לא מוריד או מוסיף במהות. זה המודה אני של יהודי. זה חסידות נותנת ליהודי. בלי חסידות הוא לא יעלה על דעתו בכלל את הדבר הזה. חסידות לוקחת את הדבר הפשוט הזה, מרוממת אותנו מאוד. זה גם מחזק אצלנו את אחד המבצעים הגדולים שהרבי מאוד דיבר על כך אין ספור פעמים, מבצע אהבת ישראל. למה לאהוב יהודי אחר? אם אני רואה בו מעלות ולכן אני אוהב אותו, אז אם אני לא אוהב את היהודי, אני אוהב את המעלות שלו. ואם המעלות שלו ירדו, אז אני, מה יש לי איתו? מה זה אהבת ישראל, על פי החסידות? תאהב אותו כי הוא חלק ממך. הוא מהות, אתם מהות אחת. אתה והוא והיא, כולנו נשמה אחת. כולנו מהות אחת. המהות הזו זה כמו איברים שונים באותו גוף. זה דוגמה שמביא הרבי הצמח צדק וספרו דרך מצוותיך, כשיד ימין נותנת בטעות או לא בטעות מכה ליד שמאל, אז אף אדם נורמלי לא ייקח את יד שמאל להחזיר ליד ימין. אותו הדבר הוא אומר, כששני יהודים אחד רב עם השני, מה אתה מחזיר לו? זה יד ימין ליד שמאל וזה להפך. ברגע שאתה מבין שאתה והוא אתם מהות אחת, אז זה הסתכלות אחרת על כל המושג יהודי. זה נותן אור וחיות אחרת על כל המושג יהודי. זה גם מסביר לנו עוד נקודה מאוד חשובה שבחסידות מאוד מודגש, ומי שעכשיו מתחילים ללמוד תניא, היום התחלנו מחדש את סדר הלימוד היומי בתניא, אוטוטו נתחיל פרק ב' עוד כמה ימים, פרק ב' בתניא ממש על ההתחלה, אדמו"ר הזקן שם את זה כיסוד על התחלת הספר, יש לנו ראש בני ישראל וצריך להיות קשורים לראש, ראש בני ישראל, ראשי תיבות רבי. ברגע שאתה מבין שכולנו גוף אחד, אז אתה מבין שלגוף יש ראש. אם חסר לך את ההכרה שאתה והוא אחד, אז אתה גם לא צריך ראש מיוחד. אתה הראש של עצמך. אבל אתה מבין שאתה אצבע והוא אצבע והוא יד והוא לב והוא... אבל יש ראש. אז זה מחזק את ההתקשרות לראש בני ישראל, הרבי. כי הרבי מחבר את כל הנשמות ביחד. את המהות של כולם יחד. יש אין ספור... סיפורים שוודאי קראתם ושמעתם על הנקודה הזו שהרבי הוא ראש שמרגיש את כולם, כי כולנו איברים. אני אביא רק דוגמה אחת, סיפור ששמעתי לפני כנראה 50 שנה כמעט. שמעתי את זה מבעל המעשה בעצמו. יהודי ששם הפרטי שלו כרגע אני לא זוכר, שם המשפחה שלו הסופר. כשהוא סיפר את זה כבר היה יהודי דתי, חבדניק, אבל... סיפר על עצמו, הוא ואשתו היו בני קיבוץ, מאחד הקיבוצים בארץ, שום קשר לתורה ומצוות וליהדות, בכלום, והם עזבו את הארץ, מה שנקרא ירדו, והחליטו לנסוע לאוסטרליה, לאיזה אי רחוק, לאי טסמניה, היה שם איזה דודה, והחליטו לנסוע לשם ולהיות אצלה, להתנתק מהכל ולמצוא שם עבודה, למצוא שם לימודים ולשכוח מהכל. וככה הם הגיעו לשם, היו נשואים, היו להם ילדים קטנים, לאט לאט הם גדלו. הוא עבד באיזה, הוא היה פרופסור באיזו אוניברסיטה, ואשתו עבדה גם כן, והכל הסתדר. הקהילה היחידה שהייתה שם הייתה קהילה רפורמית. יום אחד החליט הרבי הרפורמי שהוא עוזב את טסמניה, הוא כבר פרש לגמלאות, הוא עוזב את המקום. הקהילה הרפורמית נשארה בלי דמות. אף אחד בקהילה לא ידע לקרוא רפורמית. בסידור, לשון הקודש, הם כולם אמריקאים, לא יודעים לקרוא בסידור. היחיד שידע לקרוא זה הרבי, והוא עוזב. יצא הודעה בעיתון, מחפשים מכרז לרב לקהילה. תנאי קבלה, צריך להיות מישהו שיודע לקרוא עברית. בקיצור, לא מוצאים. מאון לאון, הגיע השמועה שיש איזה ישראלי, שגר פה, והוא יודע לקרוא עברית, אז הוא מועמד מתאים. באו אליו, אמרו לו, שמע, אנחנו מחפשים פה רב לקהילה, אתה היחיד שיודע לקרוא, בוא, ממן מרב, לא קשור לכלום. בקיצור, לחצו עליו עד שהוא הרגיש שזה עזרה לקהילה, ולמה לא יעזור להם, מה אכפת לו, הוא מקבל גם איזה שכר בצידו. הוא בא, הוא היה הרב שלהם, הוא היה מתפלל כשליח ציבור בלי לקורא, הם הקשיבו. ככה הזמן עבר, אבל אתם יודעים, שמתחברים לטיפה, רואים את השמש, השמש מחממת, ולאט לאט התחיל לחלחל בהם קצת, בינתיים הילדים גדלו, הילדים למדו בבית ספר הנוצרי היחיד שהיה במקום, התחברו עם חברים כאלה, ורצו גם ללכת לכל ה... אבל זה אצלהם היה קו אדום, הם יהודים בכל זאת, הם ידעו שהם... אבל איך הם יסבירו לילדים את הנתק שצריך להיות מהחברים שלהם... מהחברות הנוצריות, הם לא רצו לראות את עצמם בן שמתחתן עם מי שהיא אינה יהודיה. קיצור, נכנסו לאיזה תסבוך דילמה מה עושים. נקצר את הסיפור, האישה שהתחילה קצת לקרוא בתנך, קצת להבין, היא פתאום אומרת לבעלה, אני רואה בתנך שאני קוראת את כל הסיפורים, שתמיד בעם ישראל, בכל התקופות, מאז משה רבינו, שהתחילה לקרוא ספר בראשית, שמות, ויקרא, יהושע, שופטים, שמואל, מאז משה רבינו היא רואה שבכל דור יש איזה מישהו שמנהל את הדור, איזה מנהיג. אז אומרת לו ככה, אם התורה אמת, אם יש בורא לעולם, גם היום יש אחד כזה. מי הוא אני לא יודעת? אז היא פונה ואומרת, ריבונו של עולם, אם אתה קיים ויש מישהו גם היום, אני צריכה עזרה בבקשה. ככה מעלב. שמעתי מבעלה. עובר כמה ימים, הוא הולך ברחוב, ופתאום רואה חרדי הולך ברחוב. לבוש ככה. נפל עליו, חיבק אותו, מחפש איזה מישהו. בקיצור, בא אליהם הביתה, לימד אותם, והוא לא הבין מה הוא עושה שם בכלל. קידם אותם מאוד מאוד, עד שהם עזבו גם את האי, עברו למלבורן. אחרי שהם כבר עברו דירה, אחרי שנים, יצא מפגש של אחד הילדים שלהם, עם אחת מבני הקהילה החבדית שם, ואז התברר הסיפור, המעגל נסגר. היא אומרת לה, אתם מתסמני הזה? כן, אבא שלנו, קראו לו הרב גוטניק, היה הרב הראשי, יום אחד קיבל מכתב מהרבי מלובביץ' וכותב לו הרבי במכתב שהיה מן הראוי לבקר באיים הסמוכים כגון תסמניה וכו'. בלי להגיד לו למה ומה, הרבי שולח אותו והוא לא יודע למה הוא נוסע. לקח מטוס, נסע לתסמניה, הוא מסתובב ברחוב, הוא לא יודע אפילו למה הוא נמצא שם. וככה העסק נסגר, היהודי הזה חזר בתשובה, הבן שלו עד לא מזמן הוא היה ראש מערכת הכשרות של הרב לנדו בבני ברק, מי שיודע מה זה, הבן שלו היה הראש, הוא רק לאחרונה יצא לגמלאות. זה רק ראש יכול להרגיש את האיברים. כשאנחנו מבינים שיהודים הם כולם גוף אחד, יש להם ראש אחד, זה המבט שהחסידות נותנת לנו, מבט חדש על העניין. זה תאימה על ישראל, לקח תאימה על תורה, לא ראית. בתאימה, לא יודע כמה זמן יש לי, הרב נשים מה. סמן לי ש... אוקיי. נראה כמה מילים על תורה. נראה לכם שחסידות, בלי לימוד חסידות אנחנו יכולים לאבד את הכל. יש לזה גם סיפור מעניין, המחשה. בעל התניא כתב מאמרים על הסידור. יש סידור מיוחד, יש סידור תהילת השם שאתם מכירים, נוסח חב"ד, ויש סידור שאני לא יודע אם יש פה בבית הכנסת, הוא נקרא סידור עם דברי אלוקים חיים, סידור עם מאמרי חסידות. זה מאמרים של בעל התניא על הסידור. הסידור הזה הוא בנוי בצורה כזו, אפשר להשיג אותו. בחלקים נרחבים בסידור, המילים שאומרים נמצאים באמצע שורה או שתיים, ומסביב ביורים. אם אתה צריך לדפדף, להגיד את אשרי יושבי ביתך, שפה זה עמוד אחד, שם זה כמה דפים, כי כל שורה יש לה... כשהסידור הזה יצא בפעם הראשונה בדפוס, הוא היה מאוד נדיר, לא יכלו למצוא אותו הרבה. והיה אחד החסידים, קראו לו רבי הלל מפריץ', חסיד גדול, והתלמידים שלו רצו לקנות לרב שלהם מתנה להביא לו סידור כזה. היה קשה להשיג אותו. הסתובבו, אין להשיג. עברו ממקום למקום. נקלעו לאיזשהו עיירה. ראו אצל איזו אישה מבוגרת מאוד, שהיא הייתה דתייה, מתפללת. מסתכלים במה היא מתפללת, איזה סידור יש לה. היא מתפללת בסידור הזה, בסידור עם דיור אלוקים חיים. אז שואלים אותה, מה הלך ולסידור הזה? מה, את מבינה את האותיות הקטנות? אז עוד המסביב היה כתב רשי, היום כבר יש הוצאה חדשה והכל בכתב מרובה. הכל כתב רשי קטן צפוף, מה, את מבינה מה כתוב? את קוראת הרי... אנחנו נביא לך סידור אחר, חדש, טוב יותר, בואו נעשה החלפה. היא לא מוכנה בשום פנים ואופן, רק את הסידור הזה היא רוצה. למה? מה יש לך ממנו? עד שבסוף היא אומרת להם, אני החלפתי כבר הרבה סידורים בחיים. כשאני מדפדפת, אחרי כמה פעמים נקרא שוליים, נקרא, חסר לי במזמון, לא יודעת מה להגיד. בסידור הזה, עד שאני אגיע לאמצע, עד שהאמצע היא יקרה, לוקח הרבה זמן. אז היא צריכה רק את הסידור הזה, כי כל השוליים הם ההסברים מסביב. מה הרעיון בסידור? מה הרעיון בסיפור? כשאתה אחוז בחסידות, האמצע, העיקר, אף פעם לא יקרה. החסידות שומרת על העיקר. הלימוד של פנימיות התורה שומר על המהות. וכשלומדים חסידות מסתכלים אחרת על הכל. גם בתורה אותו דבר. לימוד תורה. מבינים מה זה לקרוא ללמוד תורה? איזה התרגשות. כתוב בהלכה, בגמרא זה כתוב. שאדם לומד תורה צריך להיות בחרטת, בחיל וברירה, כמו במתן תורה. אני קורא פה איזה משהו יפה. מה היציאה מהכלים? אז מה, מסבירים בחסידות? אתה לומד תורה? אתה יודע מה אתה לומד? אתה לומד את חוכמתו של הקדוש ברוך הוא. איך כתוב בתניא פרק ה' שכל מילה בתורה, גם אם אתה לומד על סיטואציות שלא היו ולא יהיו לעולם, יש כל מיני דיונים בספר שולחן ערוך חושן משפט, על כל מיני דיונים, אם הוא איתן ככה, מה נגיד לו, ואם הוא איתן אחרת, דיונים שלא לא יהיו בהיסטוריה, אין, זה לא קיים, זה כל מיני סיטואציות, אז מה אני לומד? זה לא רלוונטי. אתה לומד את חוכמת השם, זה לא משנה אם זה רלוונטי לחיים שלך, אתה לומד את חוכמת השם. שמעתי משליח של הרבי שהקים בית חב"ד ליד שכונת ויליאמסבורג בברוקלין, מי שמכיר את שכונת ויליאמסבורג, שכונה שרובה חרדים מקהילה מאוד אדוקה, הקים בית חב"ד סמוך ממש בפעתי השכונה. למי? אין שם כל כך הרבה אנשים שהם לא שומרי מצוות, כולם שם הולכים עם כל הלבושים, אבל לצערנו בדורות האחרונים יש הרבה נשירה גם כן מבתים חרדים. אז יש כל מיני נערים שהוא אוסף אותם, באים מבתים הכי הכי, אבל הוא עוזר להם להליח תפילין עם התורה וכדומה. אחד הדברים שהוא עושה כל יום חמישי בלילה, הוא שם כמה סירים של חמין, אומר זה הולך טוב, החבר'ה גדלו בבתים שהם אוהבים חמין, וזה מביא את כולם. יום אחד הגיע בחור אחד, היה נראה מקועקע, מטולטל, עם כל ה... לא היה נראה שום סממן שהוא קשור לכלום. הוא אומר, זיהיתי איך הוא אוכל את החמין שהוא מבית חרדי. ראיתי איך הוא מבין מה לקח, ראיתי שהוא בעניין. החלטתי להתביית עליו, אני צריך להחזיר אותו למקורות. תפסתי אותו אחרי כמה פעמים, אמרתי לו, בוא נלמד איזה שיעור ביחד. אז התחלה, מה ללמוד, לא רוצה, אבל אתם יודעים, אין אדם מאיץ פניו בפני בעל חובו. אתה נותן לו כל יום לאכול, כל שבוע לאכול, אז אני מבקש ממך ללמוד. אתם מה? אוקיי, חצי שעה בשבוע אני מוכן. הוא אמר, אני למד איתו תניה, בטוח אני אשנה לו את החיים. קבע איתו שיעור, התחיל ללמוד אותו פרק א', הוא מצפה לראות את הלחיצת כפתור ושינוי, שום דבר, אותו דבר. פרק ב', שום דבר, פרק ג', שום דבר, החסיד כבר התייאש, רגע, מה קורה, איפה האורות שהתניה צריך להביא, שום דבר. פרק ד', שום דבר, הגיע לפרק ה', פתאום הבחור התחיל לבכות. ואז השליח, החבדניק, אומר, מילא היית צריך להתרגש בפרק א', שלכל אחד יש שתי נפשות, חלק אלוקה ממעל ממש, פרק ב', 10 כוחות, פרק ג', מה? שם היית אדיש, מה קרה לך פה? בפרק ה' כתוב שכל מילה בתורה זה... מה התרגשת? כבר היה מספיק קרוב איתו, כמו שאומרים, מדבר איתו, אולי גם אמרו לחיים ביחד, זה יותר קל. ואז הוא אומר לו ככה בדמעות, אומר, אם היו לומדים איתי את הפרק תניה הזה לפני 20 שנה, לא הייתי היום איפה שאני נמצא. אומר, למה? אומר, כי כשאני הייתי בחור בישיבה, בשיעור א', בישיבה קטנה, למדו אז בגמרא פרק שנקרא שור שנגח את הפרה, אם שור נגח פרה ונמצא עוברה בצידה, אחרי שהוא נגח את הפרה מצאו שהפרה המליטה עובר, והשאלה היא האם ההמלטה היא בגלל הנגיחה או לא בגלל הנגיחה, ומי צריך לשלם וכמה דיון שלם. אומר לי, ישבתי בישיבה, חשוב לעצמי, מה אני עושה פה? ואז פניתי לרב, אומר לו, כבוד הרב, אין לנו בבית לא שור, אין לנו לא פרה, ולא נראה לי שמתוכנן להיות לנו בעשור הקרוב לא שור ולא פרה, אז מה אנחנו יושבים פה ותוכנים את הדיונים שלנו עם השור נגח את הפרה, אם זה היה קודם, מה זה רלוונטי הדבר הזה? הרב לא שמע בחיים שאלה כזו, זה התקיל אותו, הוא נכנס ללחץ, אז הרב צועק לו בנוכחות כולם, איך אתה מדבר? כופר אחד, איך אתה מדבר על התורה? איך אתה מדבר על... זה הספיק, נתן לו אכזבה, ולאט לאט התחילה ההידרדרות, והוא עזב את הכל. אבל אם הוא אומר, היו לומדים איתנו אז, שכשאנחנו לומדים על שור שנגח את הפרה, זה לא בגלל שיש לנו שור, יש לנו פרה, לומדים חוכמת השם, וחוכמת השם עכשיו התלבשה במילים האלה, תלמד את זה, כי זה חוכמת השם. אם יש לך שור או אין לך שור, זה לא רלוונטי. אם היו לומדים איתי אז, והייתי מבין מה הסיבה שאני לומד תורה, הרי הכל היה אחרת. זאת אומרת, מה החסידות נותנת לנו לתורה? היא מאירה לנו את התורה. אנחנו מבינים מה היוקר של התורה, מבינים איך ללמוד תורה, זה משהו אחר לגמרי. זה נקרא שהחסידות מביאה לנו אור וחיות. וככה אפשר לדבר על הקדוש ברוך הוא, מה זה השגחה פרטית. אפשר לדבר על זה כל החיים. צריך לדבר על זה כל החיים, ועוד יותר צריך לחיות את זה. כשלומדים חסידות, זה משנה חיים, מרומם אותנו, מוציא אותנו מן הגשם אל הרוח, מרומם אותנו לרוחניות. מספיק שירומם אותנו קצת, טפח אחד מעל, לא ניתקע. אתם יודעים, בכבישים יש פקקים. כשמתרוממים למטוסים אין פקקים. אמנם יש מסלולים, אבל אין פקקים. אתה מתרומם, אתה רואה את הכל פתוח, הכל זורם, כל הבעיה היא כשאתה תקוע למטה. החסידות מרוממת אותנו, מחיה אותנו. בעזרת השם, הטעימות של החסידות ייתנו לנו בוודאי את החיות האמיתית, את האור האמיתי, שנזכה לזה בעזרת השם כולנו, להיות חלק מהמשפחה החסידית, ונוכל באמת וברגש לאחל אחד לשני לשנה טובה בלימוד החסידות, ובדרכי החסידות נכתב ונכתב.